פעם קודמת, בסוף הפעם הקודמת, התחלתי את הסוגיה בחולין, והגמרא מחפשת שם מה המקור לדין הליכה אחר הרוב. והקדמתי שאת הדין של הליכה אחר הרוב לומדים מהפסוק אחרי רבים להטות, שנאמר על הליכה אחר הרוב בבית דין, אבל הגמרא שואלת האם אפשר, האם ועד כמה אפשר להרחיב את זה הלאה. אז רק נזכר שוב פעם בקצרה. מנה המילתא, דאמור רבנן, זיל בתערובה. כן, מאיפה אנחנו יודעים, מה שאמרו לנו חכמים, שהולכים אחר הרוב. כמובן, אמור רבנן, אין הכוונה שזה דין דרבנן, אלא שחכמים אמרו לנו, זיל בתערובה זה דין דאורייתא. מנהלן, הכתיב, אחרי רבים להטות. מהפסוק של אחרי רבים להטות בבית דין. אומרת הגמרא, רובה דאיתא קמן, כגון תשע חנויות וסנהדרין, לא קמי באילן. כי קמי באילן, רובה דלייטי קמן, כגון קטן וקטנה, מנהלן. אז הגמרא עושה חלוקה בין רוב דאיתא קמן ורוב דלייטא קמן, שזה עיקר הנושא שלנו היום, ואומרת שמהפסוק של אחרי רבים להטות, אנחנו יכולים ללמוד את הדין של רוב דאיתא קמן. אבל רוב דלייטא קמן, אי אפשר ללמוד משם. ואז הגמרא מתחילה לבדוק מה, עוד רגע אני אחזור לזה, אבל הגמרא מתחילה להביא מקורות אחד אחרי השני שיכולים להסביר לנו את הדין, להוות מקור לדין של רוב דלייטא קמן. והגמרא דוחה בסופו של דבר את כולם. זאת אומרת, היא לא מוצאת מקור לדין של רוב דלייטא קמן.
השאלה היא לא של רובה דלייטא קמן זה פשוט ולכן אין צריך פסוק?
לא.
הפסוק אחרי רבים להטות, הרובה דאיתא קמן, לא קמי באילן. לא קמי באילן בכלל את הפסוק הזה.
לא, הפוך. לא קמי באילן, הכוונה, זה לא מה ששאלנו. כששאלתי מאיפה אנחנו יודעים, מאיפה רבנן יודעים שהולכים אחרי הרוב. לא שאלתי את זה על רוב דאיתא קמן, כי את זה אני יודע. זה הולך מהפסוק של אחרי רבים להטות. אני שואל מאיפה רבנן למדו שהולכים אחרי רוב דלייטא קמן.
אוקיי, בגור.
אז... אחרי זה מתחילים להביא מקורות שונים, אחד אחרי השני, דוחים בסופו של דבר את כולם. בסוף הסוגיה יש איזשהו עניין לא פתור, כי בסוף הסוגיה לא מובא שום מקור. אין מקור לדין רוב דלייטא קמן. רש"י נזקק לעניין הזה, והוא אומר דברים דחוקים, אבל אין, לכאורה אין פתרון אחר שמתאים לפשט הגמרא. כן, הוא אומר, אולי בכל זאת לומדים גם את זה מהפסוק של אחרי רבים להטות, או שזה הלכה למשה מסיני, אבל כל הדברים האלה הייתי מצפה שיופיעו בגמרא. זאת אומרת, אחרי שהגמרא שואלת מאיפה אנחנו יודעים רוב דלייטא קמן, ונשארת בסוף של דבר בלי שום מקור, אז היא נשארת בלי מקור. זאת אומרת, אז אם זה היה הלכה למשה מסיני, אז הגמרא הייתה צריכה להגיד את זה. אם זה יוצא מהפסוק של אחרי רבים להטות, הגמרא הייתה צריכה להגיד את זה, כי הרי הסוגיה מתחילה בזה שאי אפשר להוציא את זה מהפסוק של אחרי רבים להטות. טוב, זה חידה בסוגיה הזאת. בכל מקרה, אבל ברור, גם לרש"י וגם בגמרא ולכל מקום, שגם הולכים גם אחרי רוב דלייטא קמן. לא משנה כרגע מה המקור ואם יש מקור, אבל ברור שהולכים אחרי רוב דלייטא קמן. בואו נחזור רגע כדי להבין מה בעצם ההבדל בין שני סוגי הרוב האלה. השתי הדוגמאות שהגמרא מביאה לרוב דלייטא קמן, זה תשע חנויות וסנהדרין. תשע חנויות, כן, זה מצב שבו יש לנו נגיד עיר עם עשר חנויות, תשע מתוכן מוכרות בשר כשר, אחת מוכרת בשר לא כשר, מצאתי חתיכת בשר זרוקה ברחוב. השאלה, האם אני יכול להניח שהיא כשרה או לא? אז על פי הדין, אני מניח שהיא הגיעה מרוב החנויות, ואם הרוב הן כשרות, תשע חנויות כשרות, אז ההנחה היא שהחתיכה הזאת כשרה ואפשר לאכול אותה, מעיקר הדין, יש פה בשר שנתעלה מן העין, אבל מעיקר הדין, כן, מדין תורה אפשר לאכול את זה. דוגמה שנייה שהגמרא עושה ברוב דאיתא קמן זה הסנהדרין. סנהדרין הכוונה רוב בבית דין, לאו דווקא בסנהדרין. רוב בבית דין זה הפסוק של אחרי רבים להטות, שאם יש חילוקי דעות בין הדיינים, אז הולכים אחרי הרוב. שתי הדוגמאות האלה זה מה שנקרא רוב דאיתא קמן. מה זה הדוגמה של רוב דלייטה כמן? כגון קטן וקטנה. מה זה קטן וקטנה? נגיד שקטנה הייתה נשואה, ויכולה להיות נשואה מדאורייתא, ובעלה מת בלי בנים, ועכשיו היא צריכה להתייבם לאח של בעלה שגם הוא קטן. עכשיו זה קטן, קטן שצריך לייבם קטנה, אז הטענה היא שהוא מייבם אותה ונותנים להם לגדול ביחד. עכשיו יש לכאורה חשש שאחרי שהם יגדלו יתברר שהם בעצם לא יכולים להביא ילדים, או שהוא אילוני או שהיא אילונית, הם לא יכולים להביא ילדים, ואם הם לא יכולים להביא ילדים, אז דין ייבום לא חל, בגלל שבסופו של דבר אסור לו לבוא על אשת אחיו, גם אם אחיו לא בעולמו, אז אסור לו לבוא עליה, זה ערווה. רק מתי שיש ייבום, מותר לבוא עליה. אבל אם הם אילונים, אחד מהם לפחות אילוני, אין מצוות ייבום. ואז חוזר האיסור, איסור הערווה. אז איך יכול להיות שאנחנו נותנים להם, ספק איסור דאורייתא לחומרא, איסור מאוד מאוד חמור, איך אנחנו יכולים לאפשר להם לחיות ביחד? אז הגמרא אומרת, יש רוב, והרוב הוא שרוב האנשים בעולם הם לא אילונים, ורוב האנשים הן לא אילוניות. והולכים אחרי הרוב, ולכן אנחנו מאפשרים להם להתייבם ולגדול ביחד. זאת הדוגמה שהגמרא מביאה לרוב דלייטא קמן. אני הבאתי עוד דוגמאות לעניין הזה, למשל, רוב נשים יולדות לתשע. כן? בעולם החזלי, התפיסה הייתה שהלידות מתקיימות או אחרי 7 חודשים להיריון, או אחרי 9 חודשים של ההיריון. הם שני תאריכים אפשריים ללידה, והשאלה האם הילד ייוולד אחרי 7 חודשים או אחרי 9 חודשים. אז פה גם כן, רוב הנשים יולדות לתשעה חודשים, ולכן אפשר להניח שהילד ייוולד לתשעה חודשים, יש לכל מיני נפקא מינות, למשל מה קורה עם אישה, בעל של אישה מת, ועכשיו היא התחתנה עם מישהו אחר, תוך שבוע אחרי זה היא התחתנה עם מישהו אחר, בסדר? חודש אחרי זה. אחרי שבעה חודשים היא יולדת ילד. האם זה ילד של האבא המת, של הבעל הראשון, או זה ילד של הבעל השני? יש לנו ספק, אולי זה ילד שנוצר אחרי 9 חודשים מהבעל הראשון, או שזה ילד אחרי 7 חודשים מהבעל השני, ושתי האפשרויות קיימות, ואי אפשר לדעת בן של מי הוא. בסדר, אם הראשון למשל היה כהן, אז הילד הזה הוא כהן, הוא לא כהן, אז הילד לא כהן. יש בעיה, אנחנו צריכים לדעת בן של מי הילד, כמובן יכולות להיות אפילו בעיות של הריות, אם הוא יישא את אחותו, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זאת אומרת זה מצב מאוד בעייתי, בשביל זה נועדו למשל 3 חודשי הבחנה, לכן אישה שבעלה מת צריכה לחכות 3 חודשים לפני שהיא מתחתנת שוב, כי ברגע שיש 3 חודשים אז הספק כבר לא קיים, בין 7 חודשים לתשעה חודשים הפער הוא חודשיים. אם היא מחכה 3 חודשים והילד נולד אחרי 7, ברור שהוא הילד של השני והוא לא הילד של הראשון. אם הוא ילד של הראשון אז הוא יוולד אחרי 6, כך שאז יהיה ברור שהוא של הראשון, בוודאי שהוא לא של השני. אבל לענייננו, זאת דוגמה נוספת, שרוב נשים יולדות לתשע. זאת אומרת, זה גם כן רוב דלייטא קמן. עכשיו, בואו ננסה רגע להבין, מה ההבדל בין רוב דלייטא קמן ורוב דאיטא קמן, בסוף אני אחזור חזרה כדי להבין, לנסות ולהסביר לפי זה, למה הגמרא עושה פה את ההבחנה הזאת ומוכנה ללמוד מהפסוק אחרי רבים לעתות רק את רוב דאיטא קמן ולא את רוב דלייטא קמן, ומי מהם יותר חזק, מי פחות חזק. אז לכל הדברים האלה נגיע בהמשך. קודם כל אני רוצה להבין את עצם ההבחנה הזאת, מה זה רוב דאיטא קמן ומה זה רוב דלייטא קמן. אז בפעם הקודמת כבר הסברתי את זה מאוד בקצרה, ועכשיו אני רוצה טיפה לפרט. רוב דלייטא קמן זה בעצם משהו ששייך לטבע העולם. רוב נשים יולדות לתשע. אנחנו יודעים, טבע העולם הוא כזה, רוב הנשים בעולם יולדות אחרי 9 חודשים. מיעוט יולדות אחרי 7 חודשים. זה טבע העולם. לעומת זאת, כן, או רוב האנשים או הנשים הם לא אילונים. וזה טבע העולם, אנחנו יודעים שבדרך כלל אנשים בריאים הם לא אילונים. יש מיעוט שכן, אבל הרוב לא. אנחנו מכירים את טבע העולם, וזה מה שנקרא רוב דלייטא קמן. רוב דלייטא קמן הכוונה רוב שאינו לפנינו. נבין את המינוח הזה עכשיו כשנסביר מה זה רוב דאיטא קמן. רוב דאיטא קמן זה כמו החנויות, לבית הדין עוד נגיע, אבל זה כמו החנויות, שבחנויות יש לנו 10 חנויות בעיר, אנחנו מכירים את כולן, אנחנו יודעים שתשע מהן מוכרות בשר כשר, ואחת מוכרת בשר לא כשר. הרוב הזה נוכח לפנינו, אנחנו יודעים, מכירים את עשר החנויות. להבדיל, נגיד, מאנשים בעולם, שאני אומר, רוב האנשים לא העילוניות, או רוב האנשים יודעות לתשע, אני לא מכיר את כל נשות העולם. אני פשוט מכיר את טבע העולם. אני יודע שבדרך כלל, זה מה שקורה בעולם, ככה הטבע, אוקיי? לכן זה רוב שלא נוכח לפניי. זה רוב שהוא ליטה כמן, הוא לא נוכח לפניי, אבל אני יודע, אני מכיר איך העולם מתנהל. רוב דאיטה כמן, זה רוב שנוכח לפניי, אני פשוט רואה 10 חנויות, 9 מתוכן כשרות, אחת לא כשרה, ואת כל זה אני מכיר, אני יודע באופן ישיר, בדיוק את החלוקה הזאת לרוב ומיעוט. אז זה בעצם רוב דאיטה כמן, אוקיי? עכשיו, בשני המקרים האלה, אנחנו מיישמים את הכלל, שבלשון הגמרא זה נקרא כל דפריש מרובה פריש. מה זאת אומרת? אם נגיד הרי תמיד כשאנחנו תוהים לגבי מקרה מסוים, והולכים אחרי הרוב, לא הולכים אחרי הרוב, כל הדיון האם ללכת אחרי הרוב, זה תמיד השאלה לאיפה לשייך פרט מסוים, לאיזה קבוצה. כן, למשל, חתיכת הבשר שמצאתי ברחוב, עכשיו השאלה, האם לשייך אותה לקבוצת חנויות הרוב, החנויות הכשרות, או לקבוצת המיעוט, לחנות של הבשר הלא כשר. אז אני אומר, כל דפריש מרובה פריש, ואת החתיכה הזאת פרשה מאיזושהי חנות, היא הרי באה מאיזושהי חנות, המקור שלה הוא אחד החנויות, וההנחה היא שהיא פרשה מקבוצת הרוב, זאת אומרת, היא בעצם הגיעה, המקור שלה היה בקבוצת הרוב. באופן עקרוני, אותו דבר קיים גם ברוב דלייטה כמובן. אני שואל, יש לפניי אישה, אני שואל, האם היא אילונית או לא? אני אומר, רוב הנשים בעולם הן לא אילוניות, אני מניח שהאישה הזאת פרשה מהרוב, ולכן גם פה לכאורה קיים הכלל, כל דפריש מרובה פריש. מי שפרש, ההנחה היא שהוא פרש מקבוצת הרוב, ולא מקבוצת המיעוט. אוקיי? עכשיו, למרות שאני אולי אגיד בסוגריים, הביטוי כל דפריש מרובה פריש בדרך כלל מובא בהקשר של רוב דאיטה כמן, לא ברוב דלייטה כמן, למרות שבאופן עקרוני הוא יכול לתאר גם הכרעה של רוב דלייטה כמן. עד כדי כך שכבר יש אחרונים שתהו למה בכלל, מה בעצם ההבדל בין שני סוגי הרוב האלה. אם ניקח עכשיו את כל נשות העולם, אז מתוכן נגיד, לא יודע מה, 80% יולדות ל9 חודשים ו20% יולדות ל7 חודשים. אז זה עדיין קבוצה שאני יכול להגיד שנוכחת לפניי. יש פה נשות העולם, אני לא רואה את כולם בעיניים, אבל גם את החנויות בעיר אני לא רואה בעיניים. אני פשוט יודע שיש פה התפלגות של חנויות, 10 חנויות, מתוכן 9 כשרות, אחת לא כשרה, וזה זה הכל. אז גם על נשות העולם אני יודע, יש בעולם מיליארד נשים, מתוכן 800 מיליון שיולדות ל9 ו-200 מיליון שיולדות ל7, אז בעצם זה קבוצה גדולה, אבל זה עדיין קבוצה. למה יש פה הבדל עקרוני בין רוב דלייטה כמן ורוב דאיטה כמן? גם הרוב דלייטה כמן הוא בעצם איטה כמן, רק במובן רחב יותר. זה הכל. תקלו על כל נשות העולם כאיזושהי קבוצה, כמו כל החנויות בעיר, אז אפשר לדבר גם על כל החנויות בעולם. ומה ההבדל אם אני אסתכל על העולם או על העיר או על רחוב או על מדינה? מה זה רק הבדל כמותי בין רוב דאיטה ורוב דלייטה? התפיסה המקובלת היא שיש פה איזשהו הבדל עקרוני, זה לא שאלה של גודל הרוב או של גודל המדגם, אלא יש פה משהו אחר.
אפשר לשאול משהו עקרוני?
כן, כן.
אני לא כל כך מבין את מה זה כל לפריש מרוב הפריש. המלבול הזה לא ברור לי. שאם נניח נעזוב את עניין של איסורים, אלא אני אלך על קטע בריאותי, כן? כרופא הייתי אומר לבן אדם, אתה יכול להיות שזה אתה אלרגי למאכל הזה, ויהרג אותך, יהיה לך את כפל נפילקטי ואתה תמות באיסורים, ו-90% שהרוב אומר שזה לא יקרה. עכשיו, זה שאני אגיד לו, תשמע, כל פריש, תורו פריש, תאכל בבריאות, זה הרי אמירה מטופשת. הסטטיסטיקה לא השתנתה, הסתברות לא השתנתה, ויש 10% שהוא ימות באיסורים. זה שאני אומר, מרוב פריש, ואני עושה מי רצון, זה לא עוזר. אז למה באיסורים אנחנו באים ואומרים, כן, כל פריש, מרוב פריש, כיוון ש-90% שהיא לא אילונית, 90% שזה מחנות קשרה, 90%... האמירה הזו לא ברורה לי, אלא אם כן, אנחנו מבינים שכשהגמרה שאלה, מנין שאנחנו הולכים על הרוב, היא רוצתה להבין, אם אנחנו הולכים, אם מתייחסים לאיסורי התורה כאיזה משהו אמיתי, כביכול אמת במציאות, שתזיק לך ברמה המיסטית, והיא תפגע לך, וזה יהפוך אותך למשהו מטומא וכולי, או שבעצם, אם התורה לימדה אותך שאתה הולך אחרי הרוב, היא אומרת לך שאין שום עניין כזה במציאות, המציאות היא, אין בה שום דבר, לא טמא ולא לא טהור. יש עניין הלכתי ופרוצדורלי, וברגע שההלכה קובעת, שהולכים אחרי הרוב, אז הכל בסדר. וזה לא דומה בכלל לעניין של בריאותי, שזה משהו שהוא במציאות.
התפיסה המקובלת היא התפיסה שאתה הצגת בסוף. שברגע שההלכה התירה ללכת אחרי הרוב, אין עם זה שום בעיה. טוב, אני לא לגמרי בטוח שזה כך, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל לא היום. אני אגיע לסוגיה הזאת, אני רק אומר, זאת התפיסה המקובלת. אני רק מסב את תשומת לבך, שכאשר בן אדם נולד, אף אחד לא בדק אותו אם הוא אלרגי למשהו או לא אלרגי למשהו, ובכל זאת, האנשים, כל עוד לא יתברר להם שהם אלרגיים, הם אוכלים. ברגע שנוצרת איזושהי בעיה, כמובן עושים להם בדיקה, ואז לפי זה הם מקבלים את ההנחיות שלהם. גם אם יש רק חשש, עדיין יכול להיות שנחמיר. אבל זה לא נכון שבתחום הרפואי אנחנו לא הולכים אחרי הרוב.
אנחנו בוודאי, 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 רק תוך כדי, לא כדי, תוך כדי התעלמות מהמיעוט, אלא תוך כדי נטילת סיכונים, כשאנחנו עוברים בכביש,
אנחנו גם כן נוטלים סיכונים, אבל הולכים אחרי הרוב, אז מה ההבדל? אותו דבר?
כן, אני אומר רק, כן, רק אני, נכון, נכון, רק זה לא שאנחנו יודעים עכשיו בוודאות, עכשיו אנחנו הולכים אחרי הרוב, אנחנו
שקטים לגמרי. נכון? בסדר, זה, אבל הולכים אחרי הרוב.
בשמה צריך לזה פסוק, בשמה צריך לזה פסוק, לכאורה, בשמה פסוק לזה, אם אנחנו יודעים, ההסתברות הייתה ידועה לפני הפסוק, וההסתברות ידועה אחרי הפסוק, ולא השתנתה כאות זה.
הפסוק לא בא להגיד להסתברות, הפסוק בא להגיד לי שמותר לי להסתמך על הסתברות.
אז מה המשמעות של זה? שזה לא משהו במציאות עצמה, לא משהו אונתולוגי.
זה שאלה אחרת, דיברתי על זה, אמרתי שאנחנו נדבר על זה. נראה. אבל כרגע אני עוד משאיר את זה פתוח. כל מקרה, זה מה שהפסוק אומר. הפסוק אומר שאני יכול ללכת אחרי הרוב, אחרי הסיכוי, הסתברות, עוד מעט נראה אם זה הסתברות או לא, אבל אני יכול ללכת אחרי הרוב. יש כן איזשהו הבדל בשאלה כמה משמעותי צריך להיות הרוב. נגיד, אני מניח שבעולם רפואי, בן אדם שיש לו סכנה של 49% למות, ו-51% שהוא לא ימות אם הוא יאכל משהו, הוא לא ייגע בו. לעומת זאת, בהלכה, רוב של 51% מתיר. אז ברור שאין, זה לא זהות גמורה בין הרוב בהקשר הרפואי, או בהקשר של סכנות, והרוב בהקשר ההלכתי. אני רק אומר שזה לא נכון שבעולם הרפואי לא הולכים אחרי הרוב. אתה צודק שבדרך כלל זה צריך להיות רוב מאוד משמעותי, כדי שאני אזניח את הסיכונים שאני שייך למיעוט. וכנ"ל בכל מיני סכנות אחרות, יש, אולי אני, גם לזה אני אגיע בהמשך, יש הרי בגמרא מופיע דין קבוע. כן? יש מצבים מסוימים שבהם לא הולכים אחרי הרוב, אלא ההנחה היא שזה כאילו ספק שקול בין האיסור ליתר, ולכן אנחנו בעצם אמורים להחמיר בדין קבוע. וזו שאלה גדולה איך להסביר את ההבדל בין דין קבוע לבין דין פריש, הסבר מאוד לא פשוט, אני אגיע לכל זה, אני רק פשוט נזכרתי בגלל השאלה פה, יש לי חבר שמדי פעם היה מגיע אליי עם איזה הצהרה, אופ, מצאתי הסבר לדין קבוע, מה ההבדל בין דין קבוע לדין פריש, אמרתי, תראה, לפני שאני שומע את ההסבר, תגיד לי אם גם היית שוטה רעל על בסיס ההסבר הזה, או שזה רק טוב בשביל איסורים, כי הוא תמיד טען שיש לו הסבר סטטיסטי, אם זה הסבר סטטיסטי, אז באופן עקרוני אתה גם יכול לקחת על בסיסו גם סיכונים, לא רק איסורים. כאן בדרך כלל הסתתמו טענותיו. אז זה נכון שהדמיון בין סכנה לבין איסורים הוא לא מלא. לעניין הזה אני מסכים לפחות ברמה של איזה רוב דרוש, עד כמה הרוב צריך להיות משמעותי כדי שאני אסמוך עליו. טוב, אבל זה עוד חזון למועד. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר על ההבדל בין רוב דאיתא ולאיתא קמן, כי הרי שאלתי קודם, למה רוב דלאיתא קמן הוא לא עוד סוג של רוב דאיתא קמן, רק הקבוצה היא כל האובייקטים בעולם. נגיד, רוב נשים יולדות לתשע, תסתכל על כל נשות העולם, מתוכם יש קבוצה של 80% יולדות לתשע, 20% יולדות לשבע, אז עוד פעם אני יכול להגיד שיש פה רוב דאיתא קמן, הרוב נמצא לפנינו, נשות העולם הן נמצאות לפנינו, מה זה משנה אם זה גדול או קטן, לא זה ההבדל בין רוב דאיתא ורוב דאיתא קמן. פה יש נקודה מאוד חשובה, ואני חושב שהרבה מאוד מפספסים בסוגיה הזאת של ההבדל בין רוב דאיתא ולאיתא קמן, הרבה מאוד אנשים מפספסים ומתבלבלים ומגיעים לטעויות, בעיניי גם אצל אחרונים, וגם כל מיני. נראה בהמשך אולי אפילו דוגמה טובה לעניין הזה. אני חושב שהנקודה המהותית להבדל בין רוב דאיתא ורוב דאיתא קמן, זה בשאלה איך נוצר הרוב, לא עד כמה ללכת אחר הרוב. איך אתה יודע שיש רוב? זה ההבדל. בהקשר של רוב דאיתא קמן, אני יודע כי אני מכיר את 10 החנויות, ואני יודע שתשע מתוכן קשרות, ואחת לא קשרה. יש לי ידע ישיר על כל מרחב האפשרויות שבפניי. זה נקרא רוב דאיתא קמן, הוא נמצא לפניי, ראיתי אותו. לגבי נשים, איך אנחנו באמת יודעים ש-80% מהן יולדות לתשע? מאיפה אני יודע? מה, מישהו פעם ספר את כל נשות העולם? מישהו עלי אדמות עשה פעם את הסקר המקיף הגדול הזה, עבר על כל נשות העולם או כל הלידות, ובדק בכל לידה האם היא לתשע או לשבע? אף אחד לא עשה את זה אף פעם. אז איך אני יודע שזה באמת המצב? שרוב נשים יולדות לתשע? התשובה היא, על בסיס מדגם. אני מכיר, לא יודע מה, 100 נשים שילדו, אני יודע שמתוכן 80 לידות היו לתשע ו-20 לידות היו לשבע. אני מניח שהמדגם הזה הוא מדגם מייצג. וכיוון שכך אני גם מניח שזה המצב בכל העולם. המון הנחות, שימו לב, המון הנחות. אוקיי? אני בעצם מכיר מדגם, אני מניח שהמדגם הזה הוא מדגם מייצג, ולכן אני מסיק מזה שזה ההתפלגות הזאת נכונה גם לכלל נשות העולם. מי אמר שזה נכון? בעצם מה שיש כאן זאת הכללה מדעית, הכללה על בסיס מדגם, נכון? מה אנחנו עושים במדע? אנחנו בודקים את התופעות, מדגם מסוים של התופעות, אם זה מציית לאיזשהו חוק מסוים, אז אנחנו יוצרים חוק כללי, דיברנו על זה בסדרה הקודמת, אנחנו יוצרים חוק כללי מתוך הדוגמאות האלה. זאת אומרת, בעצם חוקי טבע נוצרים על בסיס מדגם. וזה בדיוק האופן שבו נוצר רוב דאיתא קמן. לכן נכון שאם אני כבר יודע, אם הייתי עובר על כל נשות העולם וכל הלידות עלי אדמות, והייתי בודק אותם אחת אחת ומתעד הכל, ומגיע למסקנה ש-80% ילדו לתשע ו-20% ילדו לשבע, זה היה הופך לרוב דאיתא קמן. כל הסיבה שזה רוב דאיתא קמן, היא לא עשיתי את זה. היא לא עשיתי את זה. אז מה? אז בעצם עשיתי את זה על 100 אנשים, או 100 לידות, שאותן אני מכיר, אוקיי? ואני מניח שזה מדגם מייצג, ואז אני עושה קפיצה, ואני מסיק שזה נכון לכל הנשים בעולם. המהלך הזה נקרא רוב דאיתא קמן. בגלל שהרוב לא נוכח בפנינו. הוא לא נוכח בפנינו, לא במובן שאני לא רואה אותו בעיניים. גם את החנויות אני לא אמור לראות בעיניים, תל אביב היא עיר גדולה. אז אני לא רואה את כל החנויות שיש בתל אביב בעיניים שלי. אבל אני מכיר את כל החנויות שם, נגיד שעברתי על החנויות. אני מכיר את כל החנויות, עברתי עליהן אחת אחת, ואני יודע בדיוק מה כל חנות. זה נקרא רוב דאיתא קמן, לא משהו נוכח לי מול העיניים. אלא כי הרוב נוצר על ידי תצפית ישירה. אני לא צריך מדגם, אין פה מדגם. לא בדקתי רק 10% מהחנויות, ועשיתי הכללה לכלל החנויות. בדקתי את כל החנויות בתל אביב. אוקיי? ברגע שבדקתי את כל החנויות בתל אביב, אז מצאתי שההתפלגות 90-10 או 80-20, אז יש לי רוב דאיתא קמן לטובת החנויות הכשרות. לא בטוח שזה המצב שם דרך אגב, אבל לא משנה, רק בשביל הדוגמה. לעומת זאת, בנשות העולם או לידות או כן, העילוניות או דברים מהסוג הזה, זה משהו שאני עושה, אם בכלל בדקתי אותו, בדקתי אותו על מדגם מסוים. קבוצה מסוימת של לידות או של נשים שאותן פגשתי, כן, שאותן אני מכיר. מתוך זה אני מניח שאין שום דבר מיוחד בקבוצה שאותה פגשתי, כנראה זה איזשהו מדגם מייצג, ולכן אני מניח שזה נכון גם לכלל נשות העולם. אבל זאת הנחה. לכן זה רוב דלייטה כמובן, הוא לא נוכח בפניי, אני לא צפיתי בכל המקרים שיצרו את הרוב הזה במו עיניי. אין לי מידע ישיר על כל מה שמרכיב את הרוב הזה. יש לי מידע ישיר על מדגם, על 100 לידות שאני מכיר, אבל הקפיצה מהמדגם הזה לכל נשות העולם, זאת קפיצה שאני בעצם עושה אותה, זאת לא קפיצה, אני אקרא לזה ככה, זאת לא קפיצה תצפיתית. זאת לא תוצאה של תצפית. רוב דאיתא קמן נוצר על ידי תצפית. רוב דלייתא קמן לא נוצר על ידי תצפית. התצפית נעשית על ידי מדגם, אבל ההרחבה של תוצאות המדגם לכלל האוכלוסייה, זאת השערה מדעית, או לא יודע מה, הנחה שזה מדגם מייצג, זאת השערה, או הנחה. זה לא תוצאה של תצפית, לא צפיתי בכל נשות העולם. אני אגיד יותר מזה. גם אם הייתי צופה בכל נשות העולם, והייתי מגיע למסקנה ש-80% מתוכן ילדו ל-9 ו-20% ילדו ל-7. עשיתי סקר על כל הלידות שנעשו עד עכשיו. בדקתי את כולם, תיעדתי. עכשיו מגיעה לפני אישה בהיריון, ואני שואל את עצמי, האם היא תלד ל-7 או תלד ל-9? אז אני מניח שההשערה שלי תהיה שהיא תלד ל-9. האם הדבר הזה הוא רוב דאיתא קמן או דלייתא קמן? מה אתם אומרים?
רוב דאיתא, אם בדקת הכל.
מסכימים?
אני חושב שזה לייתא קמן. זאת אומרת שיש עדיין, יכול להיות שיש הטיות, אולי השתנה משהו מקודם. זה לא סתם סטטיסטיקה, זה עדיין דורש הנחות נוספות על ה...
עוד פעם, לא הבנתי? לא שמעתי...
אני אומר, לדעתי זה לייתא קמן, מכיוון שעדיין זה דורש איזה שהן הנחות נוספות, שלא השתנה משהו שהיה עד עכשיו, ועכשיו הם לא יתחילו ללדת
זה לידה כי היא אישה נכודית.
אני חושב שאתה צודק, אני אנסח את זה קצת אחרת.
אבל כי האישה הזאת לא בדקתי בעצם.
בדיוק. בחתיכות הבשר, ברגע שבדקתי את 10 החנויות, אני יודע גם על החתיכה הזאת עצמה, שהיא חלק מהמדגם שאותו בדקתי. היא לא חתיכה נוספת. לעומת זאת בלידות או בנשות העולם, גם אם בדקתי את כל נשות העולם ואת כל הלידות, הלידה המסוימת הזאת שעליה אני שואל עכשיו, היא לא אחת הלידות שאותן בדקתי, היא לידה חדשה. אז אם אני רוצה להניח שגם היא מתפלגת לפי ההתפלגות שמצאתי עד עכשיו, עוד פעם יש פה איזשהו סוג של הכללה. זה לא אותו דבר כמו חתיכות הבשר. בחתיכות הבשר אני בדקתי את כל החנויות, ומצאתי 9 חנויות כשרות ואחת לא כשרה. החתיכה הזאת ודאי שייכת לאותן חתיכות שבדקתי. זאת אומרת, היא חלק מהקבוצה, היא חלק מהמדגם עצמו. היא לא, זה לא מדגם שממנו אני מסיק מסקנות על משהו אחר, שמחוץ למדגם. החתיכה הזאת היא חלק מהמדגם שאותו בדקתי. זה נקרא רוב דאיתא קמן. אם אני מסיק את המסקנות מתוך מה שבדקתי, אפילו אם זה כל נשות העולם, על משהו שהוא מחוץ למדגם שאותו בדקתי, זה נקרא רוב דלייתא קמן. זה בעצם ההבדל האמיתי בין רוב דאיתא ורוב דלייתא קמן. ואגב, אני לא מכיר בשום מקום מישהו שיגדיר את זה באופן הזה, לדעתי זאת ההגדרה הנכונה, אין הגדרה אחרת.
הרב, יש את הקובץ שיעורים בבבא בתרא.
מה, לא שומע?
יש את הקובץ שיעורים בבבא בתרא של הרב וסרמן,
כן.
שהוא אומר שההבדל הוא בדיוק את מה שאתה אומר, שבין ידיעה פחתית לידיעה כללית. בעשר חנויות אני מכיר את העשרה החנויות האלו, ואילו ברוב דלייתא קמן הזה ידיעה כללית על כלל העולם.
אוקיי, לא צריך להסתכל שם, אני לא יודע, יכול להיות. כל מקרה, החשיבות פה, אני אראה לכם בהמשך את ההשלכה, ואז תראו כמה זה חשוב ההגדרה הזאת. הטענה שלי, החשיבות של העניין היא מה שאני רואה, המוקד של העניין הוא, שברוב דלייתא קמן זאת תמיד הכללה ממדגם. זה בעצם הטענה. הלייתא ואיתא קמן זה אינדיקציות. ההבדל המהותי זה לא אם זה נוכח לפניי או לא נוכח לפניי, אלא בשאלה האם השתמשתי במדגם, או שאני מכיר את כל המציאות. לא עשיתי מדגם והכללה ממדגם, אלא אני מכיר את כל המציאות הרלוונטית. זה ההבדל. האם היה שימוש במדגם? זה בעצם ההבדל בין רוב דאיתא ורוב דלייתא קמן. עכשיו, תראו, יש... זה מזכיר לי, אולי לפני כן רגע, השאלה בעצם, אמרתי קודם שבשני המקרים, בשני המקרים אני משתמש בעיקרון שכל דה פריש מרו בפריש, למרות שבדרך כלל עוד פעם משייכים את זה, או הביטוי הזה משמש בהקשר של רוב דאיתא קמן, לא של רוב דלייתא קמן. עקרונית אפשר להגיד את זה גם על רוב דאיתא קמן, אבל עכשיו אפשר להבין למה הביטוי הזה מתאים יותר לרוב דאיתא קמן. כי ברוב דאיתא קמן אני בעצם יודע מידע גם על החתיכה הזאת עצמה. כל השאלה זה מאיפה היא פרשה. האם היא פרשה מהחלק שידוע לי בתור כשר, או מהחלק שידוע לי בתור לא כשר. באישה, העילונית, או שהיא יולדת לתשע או משהו כזה, האישה עצמה לא פרשה משום קבוצה שידועה לי. שתי הקבוצות שידועות לי נמצאות איפה שהם היו, והאישה לא פרשה מהם, היא לא שייכת אליהם. אני רוצה להסיק מסקנות לאישה הזאת, מתוך מידע שיש לי על הקבוצות שם. היא לא פרשה משם. אוקיי? ולכן בעצם המושג לפרוש, כן, כל דפריש ברוב הפריש, שייך יותר ברוב דאיתא קמן, מאשר ברוב דלאיתא קמן. לכן גם האנטיתזה קבוע, שזה האנטיתזה של כל דפריש ברוב הפריש, בקבוע אנחנו לא מניחים שכל דפריש ברוב הפריש, לפי רוב השיטות, וזה הפשט הפשוט, זה שייך רק ברוב דאיתא קמן, דין קבוע, לא ברוב דלאיתא קמן, אבל זה עוד חזון למועד, עוד נראה. בכל מקרה, אולי רק אני אדגים קצת את אותו, את אותה נקודה שכל כך קל לפספס אותה. זאת אומרת, מה שבעצם ראינו זה שההבדל בין רוב דאיתא ורוב דלאיתא קמן הוא לא בשאלה איך אני מייחס את המיעוט, או עד כמה זה חזק, או איך אני מייחס את המיעוט לרוב. ההבדל הוא בשאלה איך נוצר הרוב. איך בכלל נוצרה התמונה הזאת שלפיה יש רוב עם תכונה כזאת ומיעוט עם תכונה כזאת. אחר כך כבר השאלה איך אני מיישם את זה למקרה שלפניי, זה לא משנה. אחרי שיש כבר רוב של 80% ומיעוט של 20%, מאוקיי, אז המקרה שלפניי כנראה שייך לרוב ולא למיעוט. זה בשני המקרים אני אומר. לכן ההבדל מרוב דאיתא ורוב דלאיתא הוא בשאלה איך בכלל נוצר הרוב. זה מזכיר לי פשוט, כי זה טעות, הלוגיקה דומה של אותה טעות. יש בלוגיקה מחלקים בין כמה דרכי היסק. דרך היסק אחת זה דדוקציה, זה מהכלל אל הפרט, כי אני אומר, כל בני האדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. אוקיי? אז המסקנה פה נובעת בהכרח מתוך ההנחות, לכן מקובל לחשוב שהישג דדוקטיבי הוא הישג ודאי, הוא הישג בטוח, לא יכול להיות טעות שם. עכשיו, סטיוארט מיל יש לו ערעור ידוע על הדדוקציה. הערעור שלו על הדדוקציה בעצם אומר, נכון שכל בני אדם הם בני תמות, שאם כל בני אדם הם בני תמותה וסוקרטס הוא בן אדם, אז בהכרח המסקנה של סוקרטס הוא בן תמותה. אבל איך אתה יודע שכל בני אדם הם בני תמותה? מאיפה אתה יודע את זה?
כן, אבל
האם אתה לא יודע את זה בוודאות, אז ברור שגם את המסקנה אתה לא יכול להגיד בוודאות.
אבל זה לא
שאתה יכול, כל הוודאות שיש לך לגבי המסקנה, זה בגלל שהיא נובעת בהכרח מן ההנחות. אבל אם ההנחות בעצמן לא ודאיות, אז גם המסקנה לא יכולה להיות ודאית. לכן טוען בעצם סטיוארט מיל, שאי אפשר לייחס ודאות למסקנה שנובעת מדדוקציה. לא בגלל שההליך הדדוקטיבי לא בטוח, הוא בטוח. אלא בגלל שההנחה שממנה אתה יוצא, היא לא בטוחה. הרי מאיפה זה יוצא? מאיפה אתה יודע שכל מיני אדם בני תמותה? כמובן, תוצאה של הכללה ממדגם. זה רוב דלאיתא קמן. זה הכללה ממדגם. בני האדם שאתה מכיר מתו, אז אתה מניח שכל בני האדם הם בני תמותה. לא יודע, לא בדקת את כל בני האדם, ואתה גם לא יודע מה יקרה בני האדם שעוד לא מתו, מה יקרה איתם בעתיד. אוקיי? אבל אתה מניח שאם רוב בני האדם שחיו עד עכשיו מתו, אז כנראה שכל בני האדם הם בני תמותה. מכאן והלאה זה דדוקציה והמסקנה נובעת בהכרח, הכל נכון. השאלה הגדולה זה איך הגעת להנחה שעליה אתה בונה את ההישג שלך. מאיפה אתה יודע שכל בני האדם הם בני תמותה? לזה הגעת על ידי הכללה ממדגם. אוקיי? עכשיו בעצם ברור שמיל צודק. המסקנה היא לא בהכרח נכונה, היא בהכרח נובעת מן ההנחות, לא שהיא בהכרח נכונה, אבל ההנחות עצמן, תלוי איך הגעתי אליהן, בדרך כלל, הנחה כוללת שעליה אפשר לבנות דדוקציה, היא תוצאה של אינדוקציה. ולכן היא לא יכולה להיות ודאית, כי אינדוקציה זה אף פעם לא משהו שאתה יכול להיות בטוח שהוא נכון. וזה באמת נכון, לכן באמת שום מסקנה לא יכולה להיות ודאית, גם אם היא יצאה מדדוקציה. למה? כי ההנחות של הדדוקציה, אין לו ודאיות. אז בדומה לזה אני בעצם רוצה לטעון כאן. אתה בעצם מסיק שהאישה הזאת שלפניי היא אילונית. איך אתה מסיק? כי כל דפריש מרובו פריש, רוב האנשים הם העילוניות, והאישה הזאת, הכלל הוא שהולכים אחרי הרוב, לכן גם האישה הזאת לא העילונית, רוב האנשים לא העילוניות, לכן גם האישה הזאת לא העילונית. שישאל אתכם סטיוארט מיל, איך אתם יודעים שרוב האנשים לא העילוניות, אבל לא בדקתם, איך אתם יודעים? אינדוקציה, נכון? או במילים אחרות, הכללה ממדגם. בדיוק זאת הטענה. כיוון שיש פה הכללה ממדגם, יש פה עקב אכילס בתהליך הזה. ההליכה אחר הרוב מבוססת על איזשהו סוג של ספקולציה. אתה מניח שהדוגמאות שאתה מכיר הן מדגם מייצג. ולכן מה שקורה שם כנראה נכון לכל האוכלוסייה. אבל זאת הנחה שאולי היא נכונה ואולי לא. יש פה ברקע איזושהי הנחה שקשה להצדיק אותה. זאת אומרת, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אבל יש פה משהו מאוד בעייתי. אגב, זו אחת הסיבות, הסיבה העיקרית, להנחה המקובלת, שהרוב דלייטה כמן הוא חלש יותר, מאשר רוב דאיטה כמן. למה? כי ברוב דלייטה כמן, אתה מניח שהמדגם היה מייצג, שמה שפגשת במדגם, נכון גם לכלל האוכלוסייה. הנחה שלא בטוח שהיא נכונה, מי אמר שהיא נכונה? בעשר חנויות, אתה לא מניח את ההנחה הזאת. אני בדקתי, אין לי שום אינדוקציה. בדקתי, יש תשע חנויות כשרות, ואחת לא כשרה. לכן אין פה את ההיבט הזה של אינדוקציה או של הכללה ממדגם. במובן הזה, הרוב דלייטה כמן נראה יותר ספקולטיבי. מבוסס על איזושהי הנחה שהיא כשלעצמה לא מוצדקת. אגב, שימו לב, כל חוקי הטבע שלנו הם כאלה. חוקי הטבע שלנו הם תוצאה של הכללות ממדגם, של אינדוקציה. ואתה תמיד צריך להניח שהמדגם שאותו פגשת הוא מדגם מייצג. אוקיי? עכשיו נכון שאם, נגיד לגבי הגרביטציה, פגשת שכל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. עכשיו שם אתה ראית את זה על כל העצמים, זה לא 80, 20 או 90, 10 או איזושהי התפלגות, זה כל העצמים. זה כבר נשמע קצת יותר חזק לומר, טוב, אז אם זה ככה, כנראה כל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ, זה לא, ההנחה שהמדגם הוא מדגם מייצג, נשמעת יותר סבירה, כי גם אם הוא לא היה מייצג, איך זה קרה שבכל האבנים הם נפלו לכדור הארץ? הייתי מצפה שבמקום 70% יהיה 90%, כי זה לא מדגם מייצג. אם כולם נופלים, אז ההנחה היא שזה כנראה גם מדגם מייצג, אבל גם זה לא בטוח, רק יותר חזק. במקרה יכול להיות שפה האבנים הם מיוחדות, וכולם נופלות, אולי האבנים באוסטרליה לא נופלות. אז לכן, זה נכון שזה נשמע יותר משכנע, אבל זה רחוק מלהיות בטוח, עדיין. עד האינדוקציה של דיוויד יום, כמובן. אז לכן הרבה, רוב הראשונים והאחרונים מניחים, שרוב דלייטה כמן הוא רוב יותר חלש, כי הוא בנוי על איזשהו סוג של הנחה או הכללה, אינדוקציה. בעיית האינדוקציה קיימת שם, ברוב דאיטה כמן בעיית האינדוקציה לא קיימת. אני אגיע בהמשך לגם או לחולשה שיש ברוב דאיטה כמן. זה לא נכון שרוב דאיטה כמן הוא גלט, ורוב דלייטה כמן מבוסס על איזושהי הנחה לא מוצדקת. ברוב דאיטה כמן יש גם פגם, ובכלל לא ברור עד כמה הוא יותר טוב או פחות טוב מרוב דלייטה כמן. אני רק אגיד, אז אני אגיע בהמשך, כי אני צריך עוד קצת הסברים לפניכם.
ואם שניהם מתנגשים, מה קורה?
מה?
אם שניהם מתנגשים?
בדרך כלל הרוב דאיטה כמה נגבר, אבל לא בגלל שהוא יותר חזק. זה שיש לך מידע מלא. ותחשוב שיש לך, נגיד, רוב הנשים בעולם יולדות לתשע. ואתה מגיע לכפר דייגים ביוון, ששם, אתה יודע, יש 100 נשים, או 100 לידות היו עד עכשיו, ורובם ילדו לשבע. עכשיו, בא לפניך ילד, או אפילו אישה, אתה יודע מה, אפילו לידה שעוד לא קרתה. באה אישה בהיריון, ואתה שואל את עצמך, מתי היא תלד? לתשע או לשבע? רוב הנשים בעולם יולדות לתשע, הרוב דלייטה כמן אומר לתשע. אבל הרוב דאיטה כמן של הכפר הזה אומר לשבע.
אבל אם זה אישה חדשה, זה רוב דלייטה.
נכון. לא, כן, זה רוב דלייטה, אבל האישה היא מהכפר הזה. לכן אמרתי, זאת אומרת, אם אני שואל שאלה על הילד שכבר נולד, אז זה רוב דאיטה. שואלה אם הוא נולד לתשע או נולד לשבע. שם ברור, לא יודע, לי ברור בסברה, אני לא זוכר כרגע מקור ברור, אבל זה נראה פשוט. שרוב דאיתא קמן, אחרת, בעצם יש לי ראיה, כן, הרי רוב הבשר בעולם הוא כשר או לא?
כן, רוב הבאמת כשרות.
לא, רוב הבשר בעולם לא כשר.
לא.
אה, כן, כן.
הבשר שנשחט, הרי רוב הדברים לא נשחטים כדין. לא, לא בגלל טריפות, אלא בגלל...
כן, כן, כן,
בטח. אתה לא כשרה, אוקיי? אבל אם יש לי עיר שבה יש 10 חנויות, 9 כשרות ואחת לא כשרה, הולכים אחרי הרוב של החנויות הכשרות, למה? כיוון שפה יש לי מידע מוגדר על העיר הזאת, וחוקי הטבע הכלליים של העולם הם פחות חשובים. זה קצת דומה ללקס ספציאליס, כן, של משפטנים, שתמיד הכלל הספציפי גובר על הכלל הרחב יותר, כי משהו ספציפי, אתה יודע משהו ממוקד על הסביבה הזאת, אז ברור שזה מידע יותר טוב, מצטער איזשהו מידע כללי על כל העולם. אוקיי? לכן אני חושב שבהקשר הזה, אבל לא בגלל שרוב דאיתא קמן הוא יותר חזק, בגלל שרוב דאיתא קמן מדבר ספציפית על האוכלוסייה שאני מתעניין בה.
אבל זה לא עושה אותו יותר חזק בדיוק בגלל זה?
לא בהכרח, עוד פעם, מה זה יותר חזק? אם הם יתנגשו אחד מול השני, אז הוא יתגבר. אבל אם למשל, אני אצטרך, למשל, אם הולכים בממון אחר הרוב, בסדר? אז יכול לבוא מישהו ולומר, תראה, אולי ברוב דאיתא קמן הולכים אחר הרוב, אבל ברוב דלאיתא קמן לא הולכים אחר הרוב. ואגב, יש כאלה שרצו לומר את זה. ואז אתה יכול להגיד, רק בגלל שרוב דאיתא קמן הוא חזק יותר, מה שרוב דלאיתא קמן. הם לא מתנגשים אחד מול השני. אלא השאלה היא מה כל אחד עושה לעומת השני. אני דיברתי על זה. עכשיו, כאן אני לא בטוח שרוב דאיתא קמן יותר חזק מרוב דלאיתא קמן, כי אמרתי, אני אראה לכם עוד פגמים שיש גם ברוב דאיתא קמן. בסדר? אבל התפיסה המקובלת היא שרוב דאיתא קמן חזק יותר. יש איזה ראיה גם מהגמרה. כי הרי הגמרה אומרת שאחרי רבים להטות, הגמרה שראינו עכשיו, אחרי רבים להטות מלמד את רוב דאיתא קמן. נכון? ואז הגמרא שואלת, ומאיפה אנחנו יודעים רוב דלאיתא קמן? עכשיו, אם רוב דלאיתא קמן היה יותר חזק מרוב דאיתא קמן, מה השאלה? אם רוב דאיתא קמן יוצא משם, אז רוב דלאיתא קמן ודאי יוצא משם. לכן בדרך כלל, ככה שמעון שקופ כותב, בדרך כלל הראשונים מניחים, או האחרונים, הראשונים מניחים, שרוב דאיתא קמן הוא חזק יותר. ולכן זה שאחרי רבים להטות אומר שהולכים אחרי רוב דאיתא קמן, זה עדיין משאיר פתוח את השאלה, האם הולכים אחרי רוב דלאיתא קמן. אוקיי? לעומת זאת, רב שמעון שקופ עצמו טוען, שבשיטת הרמב״ם הוא מוכיח, שרוב דלאיתא קמן חזק יותר. איך זה מסתדר עם הגמרא? נעזוב את זה כרגע, כי אמרתי, בגמרא עצמה יש בכלל חידה, מה המסקנה של הגמרא, לכן שם אפשר להכניס מה שאתם רוצים. אבל למה, איך אפשר להסביר את הרעיון הזה שברוב דאיתא, ברוב דלאיתא קמן הוא יותר חזק משרוב דאיתא קמן? הסבר אחד אפשרי הוא ההסבר הבא. יש, אני אדגים את זה דרך דוגמה. היה פעם עימות בסיעת הליכוד בתקופת דוד לוי. דוד לוי בא בטענות, היה לו סיעה בתוך מפלגת הליכוד, והוא טען שאנשי הסיעה שלו לא מקבלים תפקידים. בכלל, 30% מהמרכז היו בסיעה שלו, סתם אני זורק כרגע, אני לא זוכר את המספרים, והם לא מקבלים שום תפקידים. אז אמרו לו האנשים שם, מה אתה רוצה? בחירות דמוקרטיות, תעשו הצבעה, והרוב קובע, והכל בסדר, אתה מקבל את האצבעות שלך, והולכים אחרי הרוב. מאוד מזכיר ויכוחים שמתנהלים היום. סדנה דער אחד הוא. אז אמר להם דוד לוי, שוטים שבעולם, אם אתם הולכים אחר הרוב, זה אומר שכשיש 51 מול 49%, נגיד שתי סיעות, שאחת היא 51% והשנייה היא 49%, איזה אחוז מתוך התפקידים תקבל סיעת הרוב? 100. 100%, כל התפקידים. כי על כל תפקיד ותפקיד הם יעשו הצבעה, והרוב של ה-51 יגבר על הרוב של ה-49, וכך יצא ש-100% מהתפקידים יינתנו לסיעה שיש לה 51%. זאת אומרת, זה אומר שההליכה אחר הרוב זה מכניזם רע מאוד לייצוגיות. הליכה אחר הרוב משבשת את הייצוגיות. אגב, זה ממש כמעט בלב הוויכוחים שמתנהלים היום. לא אכנס לזה כאן. הטענה בעצם, זה שדוגמה, כן, דוגמה נוספת, גם קצת משיק למה שקורה היום. דוגמה נוספת זה תמיד בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון יש 15 שופטים, בסדר? מתוכם יש אחוז דתיים, היום לפחות, פעם היה כיסא דתי אחד. אבל היום אחוז הדתיים הוא פחות או יותר כאחוזם באוכלוסייה, אפילו יותר אולי. אוקיי? ובכל זאת, ברוב ההחלטות שבהם יש הבדל בין, אני חושב שכמעט בכולם, ההחלטות שיש הבדל בין דתיים לבין חילוניים, ההכרעה מתקבלת לכיוון החילוני. לא ב-70% מההחלטות מול 30%, אלא ב-100% או 95%. למה? בדיוק מאותה סיבה. בגלל שתמיד בהרכב יש רוב חילוני. זה שיש 30% מההרכב שהוא דתי, מה זה אומר? ב-100% מהמקרים הרוב החילוני יחליט נגד המיעוט הדתי. אז מה זה עוזר לי שיש דתי אחד מתוך שלושה? ב-0% מהמקרים ההלכה תיפסק כמותו. אלא אם כן, אתה מכניס, נגיד, מתוך ה-15 שופטים, תכניס, נגיד שזה 30% דתיים לצורך הדיון באוכלוסייה, תכניס 5 דתיים, ותקבע את ההרכבים באופן כזה, שב-30% מההרכבים יהיה רוב דתי. יהיה רוב דתי. לא ש-30% מהשופטים יהיו דתיים. אלא שב-30% מהמקרים הרלוונטיים, כן, שהם רלוונטיים לוויכוח בין דתיים לחילוניים, יהיה רוב דתי. זה יוביל לייצוגיות. אבל את זה לא עושים. מי שקובע את ההרכב דואג לזה שתמיד יהיה ההרכב הנכון.
הרב, אבל הרב יוצא מהנחה שאין פה שכנוע דדי. הרב יוצא מהנחה שכולם מקובעים בדעה שלהם.
לא, אני דוגמה כמובן בנאלית, אני לא מתכוון כרגע להיכנס לפרטים. ברור שיש גם דתיים, יש חילוקי דעות, וגם חילונים יש חילוקי דעות. אני אומר, באופן כללי, אני מנסה להגיד...
לא, אני מתכוון להגיד, אם יש 30% שופטים דתיים, והם משמיעים את קולם בדציבלים של 30%, עם טיעונים של 30%, יכול להיות שהם ישנו את הדעות של הרוב.
לא, אבל אם זה במקום שבו האישו תלוי בערכים של השופט, האם הוא דתי או חילוני, אז הוא לא ישכנע אותו, הוא לא יחזיר אותו בתשובה. זה לא טיעון. זה נכון שלא תמיד, גם הדתיים מסכימים לאותו דבר או לחילונים. אני מדבר במקרים, נגיד, שבאופן מובהק, הערכים, אתה מזכיר לי את הפסק דין האחרון של מרים נאור, הנשיאה לשעבר, אוקיי? פסק דין האחרון היה פסק דין המרקולים. בפסק דין המרקולים היו 7 שופטים. 5 חילונים ו2 דתיים. 5 החילונים פסקו לכיוון החילוני, 2 הדתיים פסקו לכיוון הדתי. אגב, זה קורה בהרבה מאוד, יש המון דוגמאות לזה. זה לא הפריע למרים נאור להגיד שהשאלה היא שאלה משפטית, גריידה, אין לה קשר לערכים. הכל מקצועי. זה לא יאומן, זה מזויף מתוכו. עכשיו, אני לא מאשים, שופט משתמש בערכים שלו, זה טבע העולם. אבל אל תכחיש את זה, זה פשוט שקר. ודוגמה אחרי דוגמה אתם יכולים לבדוק את זה, זה עובד. זה עובד ממש בסדרה גדולה של דוגמאות. אז לעניינן טוב, אבל זה נחזור לענייננו, הטענה בסופו של דבר, זה שהטענה של דוד לוי הייתה טענה נכונה. ההגינות אומרת שאם יש לך 30% מהקולות, תקבל 30% מהתפקידים. הליכה אחר הרוב תיתן 100% מהתפקידים לסיעת הרוב. אפילו אם הרוב הוא מזערי. זה אולי העוצמה של רוב דלית הקמן. מה קורה ברוב דלית הקמן? ברוב דלית הקמן, כל אישה שתגיע לפני אני אחליט שהיא לא אילונית. הרי אני יודע שיש 20% אילוניות בין אנשים. אבל אם יצעדו לפני בסך, כל אישה ואישה, ועל כל אחת אני אצטרך להחליט, אני אחליט על כולם שהן לא אילוניות. כי על כל אחת אני מיישם את הכלל של רוב דלית הקמן. לעומת זאת, בחתיכות בשר, זה פחות פשוט. בחתיכות בשר, הרי אני יודע שיש פה 20% לא קשרות בעיר הזאת, או 10%, אוקיי? שם לא כל כך פשוט להחליט שעל 100% מהחתיכות אני אגיד שהן קשרות. יש למשל במחלוקות ראשונים, הראש והרשב"א בדק הבית וכל הדברים ידועים, בהליכה אחר הרוב, ביבש ביבש, את הרובד של יבש ביבש, יש בראשונים מחלוקות, מה קורה בשתי החתיכות האחרונות? נפלה חתיכת איסור לתוך הרבה חתיכות היתר. מה קורה בשתי החתיכות האחרונות? שתי החתיכות האחרונות, אם אחת מהן היא האסורה, אז יש אחת אסורה מול אחת מותרת, כבר אין ביטול ברוב. אוקיי? את זה, סיטואציה כזאת יכולה להיות רק ברוב דאיתא קמן. יש לפניי 10 חתיכות, אחת מהן לא כשרה, ואת כולם אני יודע, יש 9 כשרות ואחת לא כשרה. עכשיו השאלה היא, מי זאת הלא כשרה? כאן, מאוד לא פשוט להגיד, אוקיי, תאכל את כל ה-10, כי סוף סוף יש לנו רוב. ברוב דאיתא קמן, יש לפניי חתיכה לא כשרה, אני לא יכול להתעלם מהעובדה הזאת. ברוב דלייתא קמן, כל אחד, כל מקרה ומקרה שיגיע לפניי, מבחינתי, זה 100% מותר. כי אני מיישם על המקרה הזה את החוק טבע. וזה, למרות שאני יודע שיש לחוק הטבע הזה חריגים. זאת אומרת, יש מיעוט שלא מתנהג ככה. אבל מבחינתי, כיוון שזה חוק טבע, אז כאילו ב-100% מהמקרים אני מחליט שבוודאות זה מותר. אז זה אולי יכול להיות הסבר למה רוב דלייתא קמן הוא יותר חזק ביישום שלו, לא מבחינת העוצמה הסטטיסטית, אלא ביישום שלו הוא יותר חזק מאשר רוב דאיתא קמן, כי ברוב דלייתא קמן מבחינתי זה 100%, זה טבע העולם, זה לא משהו מקרי. ברוב דאיתא קמן זה משהו מקרי, אני במקרה חי בעיר שהתפלגות החנויות היא 9-1, יש עיר אחרת שהתפלגות היא הפוכה, אין חוק טבע בעולם שחנויות מתפלגות 9 כשר ו-1 טרף, זה מקרה, פשוט במקרה בעיר הזאת זה המצב, אין משהו בטבע העולם שמכריח את המציאות להיות ככה. לעומת זאת, נשים שיולדות ל9, זה לא מקרה שרובן יולדות ל9. חוקי הטבע יוצרים את זה, זה טבע העולם. יש סיבה לדבר הזה שזה קורה. צורה אחרת לראות למה רוב דלייתא קמן יש בו צד יותר חזק מאשר רוב דאיתא קמן. כי ברוב דלייתא קמן יש לי סיבה פוזיטיבית להניח שהאישה הזאת תלד ל9. כי טבע העולם הוא שנשים יולדות ל9. זאת אומרת, יש כוח שגורם לי להסיק את המסקנה שהאישה הזאת תלד ל9 ולא ל7. כי המכניזם הטבעי בעולם הוא כזה. ברוב חנויות אין שום מכניזם, זה פשוט מציאות שבמקרה נוצרה פה, אין משהו שמכריח את המציאות להיות דווקא כך. אין איזה כוח שדוחף את החתיכה להיות כשרה. אבל יש כוח שדוחף את האישה ללדת ל9. חוקי הפיזיולוגיה. אוקיי? אז אלה שיקולים שיכולים להסביר אולי למה יש צד שרוב דלייתא קמן יותר חזק מאשר רוב דאיתא קמן, שזאת שיטת הרמב״ם לפי רב שמעון שקופ. כך רב שמעון שקופ טוען. טוב, בכל אופן אני חוזר לענייננו. אז הטענה בסופו של דבר היא שההבדל בין רוב דאיתא ורוב דלייתא זה שרוב דאיתא רוב דלייתא מבוסס על הכללה ממדגם, ורוב דאיתא מבוסס על תצפית ישירה. כן, דיברנו על זה בסדרה הקודמת, שחוקי טבע, שבדרך כלל תשאלו אדם ברחוב, כולל אנשי מדע אגב, תגידו לכם, חוקי טבע הם תוצאה של תצפית. כן, מדע אמפירי, חוקי מדעי הטבע זה מדעים אמפיריים, תוצאה של תצפית. שטויות במיץ עגבניות. שום חוק טבע הוא לא תוצאה של תצפית. חוק טבע מתחיל מתצפית, והתצפית תמיד נעשית על מדגם. וההנחה שלך שהמדגם הזה הוא מדגם מייצג, זה הנחת האינדוקציה בעצם, היא הנחה שאתה בא איתה מהבית. כל יש לנו אינדיקציות לנסות ולייצר מדגם מייצג, או גיוון בראיות, או כל מיני דברים, בפילוסופיה של המדע עוסקים בזה קצת, איך מגדילים את הביטחון שלי בזה שהמדגם הוא מדגם מייצג, אבל אני אף פעם לא יכול להיות בטוח. לכן בעת האינדוקציה תמיד מלווה את חוקי הטבע, אוקיי? חוקי הטבע הם לא תוצאה של תצפית. רוב דאיתא קמן הוא תוצאה של תצפית, שהוא דווקא רוב, שהוא בכלל לא קשור לטבע העולם ולחוקי טבע, משהו מקרי לגמרי. רק דברים מקריים הם תוצאה של תצפית. חוקי טבע הם לעולם לא תוצאה של תצפית. זה נשמע מוזר במבט ראשון, אבל נדמה לי שאחרי מה שהסברתי קודם זה מובן מאליו. אוקיי? מדע הוא לא תצפית. להפך, דווקא דברים מקריים שלא קשורים למדע, הם תוצאה של תצפית. זה גם, תחשבו על זה, זה גם מאוד הגיוני. אם זה לא היה תוצאה של תצפית, איך הייתי יודע שזה נכון? הרי זה משהו מקרי, אין מאחוריו היגיון. אני צריך לדעת שבעיר הזאת התפלגות החנויות, היא 9-1. איך אני ידע את זה? רק אם ראיתי. ברוב דלייתא קמן, יש לי אינדיקציות לזה שככה זה קורה גם בלי תצפית. ולכן דווקא שם אני לא צריך תצפית, דווקא במדע צריך פחות תצפית, מאשר בתופעות מקריות, הן תופעות שלא קשורות לטבע העולם, לחוקי הטבע. אוקיי, עכשיו אני רוצה אני רוצה להיכנס עכשיו לשאלה, מה קורה בבית דין? הזכרתי קודם שהגמרא, אולי אתם יודעים מה, אני אעשה משהו אחר? לא, בסדר, אני אעשה את זה ככה. הגמרא מביאה שתי דוגמאות לרוב דאיתא קמן. דוגמה אחת זה 9 חנויות, הדוגמה השנייה זה סנהדרין, כאילו רוב בבית דין. עכשיו, מה הגמרא אומרת? שרוב בבית דין זה רוב דאיתא קמן, גמרא מפורשת, אוקיי? עכשיו תראו איך החינוך, איך החינוך מסביר למה הולכים אחר הרוב בבית דין. ובחירת רוב זה, לפי הדומה, הוא בששני הכיתות החולקות יודעות בחוכמת התורה בשווה. שאין לומר שכת חכמים מועטת לא תכריע כת בורים מרובה ואפילו כיוצאי מצרים. חינוך לא מגדולי המאמינים בחוכמת ההמונים. אוקיי? זאת אומרת, הוא אומר, אם יש הבדל או פערים ברמה התורנית, באינטליגנציה, בחוכמה, בין הדיינים, אז לא הולכים אחר הרוב, הולכים אחרי החכמים. זה שיש לי 3 חכמים ו600,000 בורים, מי צודק? 600,000 כי הם רבים? שיהיו כי יוצאי מצרים, מה אכפת לי? מי שחכם יותר כנראה צודק יותר. לכן ההליכה אחר הרוב, הכלל הזה שבבית דין הולכים אחר הרוב, נאמר רק במקום שבו החכמים שווים ברמתם התורנית ובאינטליגנציה שלהם. שווים, הכוונה פחות או יותר, כמובן קשה לדייק פה, אבל אין פערים ברורים ברמתם, אוקיי? אבל בהשוויית החוכמה, או בקירוב, הודיעתנו התורה, שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט, ובין שיסכימו לאמת או לא יסכימו לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסור מדרך הרוב, בסדר? אז בסנהדרין אחרי זה הוא מחריג את הסנהדרין, סנהדרין הגדולה, אבל ענייננו זה כבר פחות חשוב. מה הוא בעצם מניח פה? הוא מניח שהרוב בבית דין, הכלל של הליכה אחר הרוב בבית דין, מה מטרתו? להגיע באופן מיטבי לאמת. זה בעצם ההנחה. אז בואו נראה איך מגיעים בצורה מיטבית לאמת. אז אם יש פה בדיינים, בין הדיינים יש, לא יודע מה, 1, 2 או 3 מאוד מאוד חכמים, בולטים בחוכמתם, ויש עוד הרבה אחרים שהם פחות, לא משנה לי אפילו כמה הם. אז נלך אחרי החכמים, למה? כי הליכה אחר הרוב היא לא מטרה, היא אמצעי. היא אמצעי כדי להגיע לאמת. אבל אם החכמים חולקים על הרבה בורים, או פחות חכמים, משמעותית פחות חכמים, נלך אחרי החכמים, כי הם יובילו אותנו לאמת, לא הרוב. את הרוב יש לו ערך אינסטרומנטלי. אם הוא מביא אותנו לאמת, נלך אחרי הרוב. אבל אם ברור שהרוב הוא לא אינדיקציה לאמת, אז לא נלך אחרי הרוב. איפה כן הולכים אחר הרוב? כאשר הדיינים פחות או יותר באותה רמה, באותה רמה תורנית או, 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 או של כישרון. למה אני הולך אחר הרוב? כי בדרך כלל הרוב קולע קרוב יותר לאמת מאשר המיעוט. זאת ההנחה של החינוך. יש בזה מחלוקת, והמחלוקת הזאת נמשכת עד האחרונים. מה קורה בבית דין שהוא לא שווה ברמה התורנית? האם כן, האם סופרים רגליים או סופרים ראשים? מה זה הרוב הקובע? הרוב הקובע זה רוב החוכמה, או הרוב הקובע זה רוב האנשים? מקובל לפסוק שהולכים אחרי רוב האנשים. אבל יש אחרונים וראשונים שטוענים שלא, הולכים אחרי רוב החוכמה. ואם יש דיינים מאוד חכמים מול אחרים, ההלכה תהיה כמותם גם אם הם במיעוט. אבל החינוך אומר שלא. בואו נלך רגע עם החינוך. אז החינוך בעצם טוען, לא, החינוך, סליחה, החינוך אומר שכן. החינוך אומר שהחוכמה קובעת, לא רוב האנשים. עכשיו השאלה שעולה כאן זה מה טיבו של הרוב הזה? זה רוב דאיתא קמן או לאיתא קמן?
איזה רוב? רוב של החוכמה?
הרוב שבבית דין.
הדיינים
יושבים לפנינו, שלושת הדיינים יושבים לפנינו, שניים אומרים ראובן חייב לשמעון ואחד אומר שלא. אז לכאורה זה רובה דאיתא קמן, הם נוכחים לפנינו. אבל שימו לב איך החינוך אומר, תראו עוד פעם את המשפט שהדגשתי בקו, שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. מה זה?
הוא אומר שיש ללכת אחר הרוב, ברוב המקרים הרוב צודק.
בדיוק. אבל אם תבדקו הרבה מאוד החלטות של הרבה מאוד הרכבים שנחלקו נגיד שניים מול אחד, תמצאו שברוב המקרים הרוב צדק ולא המיעוט. אני כמובן מנסח את זה בשפה שלי, אבל הוא אומר שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. יש פה, זה בדיוק רוב דלייטה כמובן.
וזה בהנחה שכל החכמים שווים בחוכמתם?
כן, אני אבדוק רק מקרים כאלה שההרכבים היו שווים פחות או יותר בחוכמתם. בהרכבים כאלה, בדרך כלל, הרוב יקלע קרוב יותר לאמת מאשר המיעוט. לפעמים יהיה אחרת, אבל ברוב המקרים, הרוב יקלע. עכשיו שימו לב, מה זה פה הרוב והמיעוט? זה רוב דיינים מול מיעוט דיינים? לא. לפי החינוך, זה רוב מקרים שבהם הייתה חלוקה מחלוקת בין דיינים. ברוב המקרים הרוב צדק, במיעוט המקרים הרוב טעה, המיעוט צדק. הרוב והמיעוט פה זה לא הדיינים בתוך בית הדין, השניים מול האחד, אלא המקרים שבהם הרוב צודק מול המקרים שבהם הרוב טועה. וברוב המקרים הרוב צודק. עכשיו זה רוב דאיתא קמן או רוב דלאיתא קמן? חד משמעית לאיתא קמן.
לאיתא קמן אם זה ככה.
חד משמעית.
למה?
בגלל שאני בודק את זה על בסיס תופעות בעולם, זה לא מקרים שבאים לפניי. אני אומר, ההיגיון אומר שברוב המקרים, הרוב של החכמים יצדק יותר מהמיעוט. לא בגלל שאני בדקתי פה ואני ראיתי שלושה דיינים, מי צודק ומי לא צודק, ואז אני אומר, טוב, אז כנראה במקרה הזה ששייך לרוב ולא למיעוט. אין לי תצפית ישירה, נכון? זו תוצאה של איזושהי הכללה. זה לא שיש לפניי את כל המקרים, תחשבו, הרי המקרה שבא לפנינו עכשיו, הרוב פסק שראובן חייב, והמיעוט פסק שראובן פטור. עכשיו אני רוצה לדעת האם הרוב צדק. איך אני יודע? אני אומר, כי ברוב המקרים הרוב צודק. האם המקרה הזה הוא אחד מאותם רוב מקרים? לא. הרי זה מקרה חדש, זה כמו האישה העילונית, שאני רוצה להחליט האם היא העילונית או לא. נגיד שבמקרים קודמים ראיתי שהרוב צדק ברוב המקרים, עכשיו בא לפני מקרה חדש, אני רוצה לדעת מה קורה פה, האם גם פה הרוב צודק? לא טוב, אם בדרך כלל הרוב צודק, אני אניח שגם פה הרוב צודק, זה ממש רוב דלאיתא קמן.
הרב, אי אפשר להגיד שזה עוד יותר באופן בסיסי, לאיתא קמן, בגלל שבכלל בדיינים אתה לא יכול, מה זה צודק? איך אתה בכלל יודע שאחד מהדיינים בעולם הוא צודק? על סמך מה אתה יודע שהוא צודק? מתי אי פעם יקבעו שמישהו צודק? איך אפשר לקבוע ששופטים צודקים או לא צודקים?
זאת
שאלה... זה לא עניין עובדתי, זה עניין ערכי, מה זה צודק?
לא, זה לא קשור לערכי. אבל זאת שאלה מצוינת, ואני אגיע אליה, אני לא יודע כבר היום, אני אגיע אליה, אבל אני אתן עליה תשובה הפוכה ממה שאתה נתת. זאת הסיבה למה זה רוב דאיתא ולא רוב דלאיתא, אבל תכף נראה. אגב, היה סיפור כזה, כן, הדוגמה המפורסמת לעניין הזה זה ה-DNA בארצות הברית. ברגע שנכנס ה-DNA כראיה קבילה בבית המשפט, אז בדקו כל מיני מקרים של נגיד רוצחים שהורשעו, אנסים שהורשעו, בדקו לאותם מקרים שהיה עוד ראיות DNA שאפשר היה לבדוק אותם, בדקו והתברר שהיו מספר לא מבוטל של מקרים שהייתה טעות בפסיקה. אז היה מקרה מאוד נדיר, שבו אפשר היה לבדוק האם פסק הדין היה צודק או לא צודק. אבל זה כמובן בדרך כלל לא קיים, נראה את זה עוד מעט. לענייננו,
הרב, הרב, שנייה, שנייה, לפי החינוך, אם זה רוב דלית הקמן, איך לומדים את זה מאחר רבים לתות?
אוקיי, זה מה שאני שואל.
אה.
וגם בחינוך הזה יוצא שרוב בבית הדין הוא רוב דלית הקמן. עכשיו, בגמרה עצמה, זה לא רק השאלה איך לומדים את זה. הגמרה עצמה אומרת שזה רוב דלית הקמן. זאת אומרת, איך, מה אנחנו לומדים מאחר רבים לתות? רוב דלית הקמן. ומה זה? כגון חנויות וסנדרין. אלה שתי הדוגמאות של רוב דעית הקמן. אז זה בכלל לא קושייה ממהלך הסוגיה, או איך יודעים שהרוב פה קובע. זה חזיתית נגד הגמרא. הגמרא אומרת שרוב בבית דין הוא רוב דעית הקמן. אגב, יש מורדכי מעניין בחולין. המורדכי שואל, בבית הדין הרי יש שלושה דיינים שיושבים שם, שניים אומרים רובן חייב, אחד אומר רובן פטור. אז הולכים אחרי הרוב. אומר המורדכי, מה זאת אומרת, אבל זה קבוע. הדיינים הרי נמצאים במקומם, אף אחד לא פרש החוצה בחנויות, מה קורה? בחנויות, חתיכת הבשר פרשה מתוך אחת החנויות, והיא נמצאת עכשיו ברחוב. אז אני שואל, מאיפה היא פרשה? ההנחה שהיא פרשה מקבוצת הרוב. אבל אם אני שואל, אני מקדים קצת המאוחר, אבל אם אני שואל על חתיכת בשר בתוך חנות, נכנס לתוך חנות, לקחתי את חתיכת הבשר ושכחתי מאיזה חנות לקחתי אותה. כאן לא הולכים אחרי הרוב, זה דין קבוע. כי החתיכה לא פרשה מהחנויות, הספק התעורר כשהחתיכה עוד הייתה במקומה. רק אחרי זה יצאתי איתה החוצה. אבל הספק התעורר ברגע שהחתיכה הייתה במקומה, זה דין קבוע, אין פה פרישה, הוא לא פרש. ממילא שם זה כמו ספק, יש לדין ספק, לא הולכים אחרי הרוב, זה דין קבוע, עוד נדבר עליו. שואל המורדכי, מה קורה בבית דין? גם בבית דין הדיינים יושבים קבועים במקומם, אף אחד לא פרש ממושב בית הדין.
לא, אבל אין ספק במציאות, יש רק ידיעה איך הולכים. אין ספק מי אמר חייב ומי אמר פטור.
נו.
יש רק, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז
שומעים את הרוב. למה זה קשור להליכה אחר
הרוב? מה?
סתם נעולה השאלה, אז מה זה קשור להליכה אחר הרוב? אז מה זה קשור בכלל להליכה אחר הרוב?
זה קשור להליכה אחר הרוב, כי הרוב בדרך כלל צודק.
או, החינוך. על זה עונה החינוך. החינוך אומר, זה באמת על פניו, המוטיבציה של החינוך לומר את מה שהוא אומר מאוד מובנת. מזה שיש לי פה שני דיינים שאומרים שרובן חייב, ודיין אחד שאומר שרובן פטור, מה זה קשור לשאלות של ההליכה אחר? במה זה דומה לחנויות? בחנויות יש לי שאלה מאיפה באה חתיכת הבשר? מחנות קשרה או מחנות לא קשרה? אני בא כנראה מחנויות הרוב. אבל פה, על מה השאלה שלי, מי זה הרוב, מי זה המיעוט, מה זה קשור בכלל לכל דפריש מרוב הפריש? לכן החינוך באמת אומר, עזוב, הרוב והמיעוט זה לא רוב דיינים ומיעוט דיינים. זה רוב מקרים שבהם הרוב צדק, מול מיעוט מקרים שבהם הרוב טעה. ועכשיו השאלה, המקרה הזה שבפני, שיש רוב נגד מיעוט, האם הוא שייך לרוב, שבו הרוב צודק, או שייך למיעוט שבו הרוב טועה? אז הרוב והמיעוט שבהם מדובר זה רוב ומיעוט של מקרים, זה לא רוב ומיעוט של דיינים. זה הפתרון של החינוך. אלא שהפתרון של החינוך קשה, כי בגמרא עצמה כתוב שרוב בדיינים זה רוב דעית הקמן, לא לעית הקמן. המורדכי כמובן מניח כמו פשט הגמרא, שזה רוב דעית הקמן. ואז הוא אומר, רגע, אבל הדיינים קבועים במקומם, אז מה פתאום הולכים אחר? הרוב צריך לדין קבוע. יש לו שם תירוצים מוזרים ביותר, הוא טוען שהקול של הדיינים, כשהם אומרים שרובן חייב או פטור, הקול פרש. הדיינים יושבים במקום, אבל הקול שלהם אף באוויר, ויצא ממושב הדיינים, אז הוא פרש. אני, ברור לי שהוא מדבר פה על מטאפורה. קשה לי להאמין שהוא מתכוון באמת לזה שיש פה ממש פרישה פיזית של העניין, זה פשוט הזוי. זה ודאי לא מתכוון לזה לדעתי. אבל בכל אופן, אני הבאתי את זה רק כדי להדגים, למה החינוך מפרש נגד הגמרא? ההסבר למה לפרש, המוטיבציה לפרש נגד הגמרא מאוד מובנת. כי באמת בגמרא עצמה ממש לא ברור, מה זה שייך לרוב דעית הקמן? מה הקשר בין רוב בסנהדרין לבין רוב חנויות? אז החינוך מצא הסבר מצוין, רק הבעיה היא שההסבר הזה הופך את הרוב בבית דין לרוב דלית הקמן, והגמרא אומרת שרוב בבית דין הוא רוב דעית הקמן. פה עולה השאלה, איך אנחנו יכולים להבין את הרוב הזה? פה, טוב, האמת שאני צריך קצת זמן בשביל להסביר את זה, אז אולי נעצור כאן. נעצור כאן ואת ההסבר אני אתן בפעם הבאה. אם יש שאלות או הערות?
הרב.
כן.
הרב, אני לא חושב שגם כשאתה יש את הטכנולוגיה של ה-DNA, זה הופך את הדיון כביכול ברטרוספקט, מי צדק ומי לא צדק. כי גם השופטים שקבעו שהוא אשם, ובסוף יבר שהוא לא אשם, צודק, הם לא אמרו בוודאות, הם לא אף פעם לא יכולים להגיד בוודאות. הם כנים במצב, הם אומרים, לאור הנתונים, הדבר הנכון הוא להאשים אותו. הם לא יכולים לדעת, הם לא אלוקים,
לא יגידים בוודאות. לא באתי בטענות על השופטים,
אבל הם טעו. זה התגלה כלא נכון, הם ידיים, אם תשאל אותם, אתם טעיתם, אתם מקים על חטא, אתם
יכולים
לחזור בתשובה, אני לא חושב.
אין לי ביקורת והאשמה אל השופטים.
לא, לא, אני אומר, הביטוי, זה לא הפך אותם ללא צודקים, או כן צודקים.
זה הפך אותם ללא צודקים, כי הם
לא, כי
הם
לא, מי אמר שכשאתה שופט אומר משהו, אז הוא אומר, אני יודע, אני קובע את עובדות המציאות בוודאות. אני לא. אני אומר, מה הדבר הנכון להתנהל? מה הדבר שנכון לעשות נוכח כל הספקנות הזה? אני חושב שצריך לעשות ככה. זה שהמציאות התבררה אחרת, זה לא אומר?
סמנטיקה. בסופו של דבר, השופט קבע שרובן רצח. אם השופט...
לא, הוא לא קבע שרובן רצח. הוא קבע שלאור הנתונים...
שרובן רצח. זה כתוב בפסק הדין.
מה, הוא נביא אותה? הרי יש אפשרות שלו, הוא יודע שיש צדדים שלו.
הוא קבע שרובן רצח למרות שיש אפשרות שלו. מעבר לכל
ספק סביר. הרב מכיר שופט כזה שהוא אומר, אני יודע, יש לי תחושה ואני בטוח במאת האחוזים. לא, הוא אומר, הסבירות היא מאוד מאוד גבוהה.
לא אמרתי 100%. אמרתי, במשפט פלילי הכלל הוא שצריך להיות מעבר לכל ספק סביר.
נכון, בדיוק.
מעבר לכל ספק סביר פירוש הדבר שרובן רצח.
בנתונים שהיו זה היה מעבר לכל ספק סביר.
אולי לא, אבל מבחינתי רובן רצח, זה הכל.
כל השאר זה... מתנהג כאילו הוא רצח, לא שהוא באמת...
לא כאילו, הוא רצח, לא כאילו. הוא רצח, נקודה. רק זה לא בטוח, בסדר, זה 99.5%. אוקיי, אבל עדיין מבחינתי הוא רצח, ואני תולה אותו על זה. אני תולה אותו בגלל שהוא כאילו הוא רצח.
ובסוף בסטטיסטיקה יצא שזה היה מ-0.9%,
מ-0.1%,
אז תהיתי, לא צדקתי? לא, צדקתי.
לא, לא צדקת.
צדקת שזה מעבר לכל ספק סביר. זה היה אז מעבר לכל ספק סביר.
אפשר להתווכח על סמנטיקה, זה ממש לא מעניין. מה זה משנה? תקרא לזה שהוא כן צדק או לא צדק. התברר שרובן לא רצח. אם הוא היה יודע את העובדה הזאת, הוא לא היה מרשיע אותו, נכון?
אז הוא היה משקלל את זה בנתונים, והיה בוודאי לא מרשיע אותו.
זה הכל.
זה לא
הנתונים שלה. אתה יכול להגיד, הוא לא מוטעה.
הוא צריך לחזור בתשובה, הוא לא צריך לחזור בתשובה.
זה רלוונטי לשאלה אם אני אאשים את השופט, זה לא מעניין, אני לא מאשים אותו.
לא, אני מדבר על הנושא שאנחנו מדברים היום, על רובה פרש, לא רובה פרש. אני רוצה לרצים להגיד שיש פה אלמנט שאי אפשר בכלל לקבוע על שופטים אם הם צודקים או לא צודקים. להגיד שהוא הרוב צודק, כי אין לך שום מדגם שקבע את זה.
אפשר לקבוע, במין היה DNA.
אז אני אומר, כשהרב יוצא מנחה שצודק, זה מה העובדות המציאות הנכונות. אני אומר, העובדות הצודק זה מה הדבר הנכון להתנהג לאור הנתונים הקיימים, שכלול בהם ספק
מסוים. לא, זה פשוט לא נכון. אתה יכול להגדיר ככה מה שאתה רוצה, אבל הדיון הרלוונטי הוא הדיון שאני מדבר עליו. אתה יכול להגדיר אחרת את המושגים ולדון דיון אחר. הדיון שאני מדבר עליו הוא בשאלה האם ראובן רצח. זה השאלה. אם הוא לא רצח, אף אחד לא יוצא להרוג אותו. השופטים אומרים, לפי הנתונים שבידינו, מעבר לכל ספק סביר הוא רצח. ואחרי זה מתברר שהם טועים, שהם טעו. ואם הם היו יודעים את זה, הוא לא היה מוצא להורג. זה מבחינתי מה שנקרא טעות. אתה יכול להגדיר את הדבר הזה לא כטעות, ואז זה לא יהיה טעות. אין לי בעיה, לא אכפת לי, זה סמנטיקה. אבל הדיון שאותו אני מנהל זה הדיון הזה. עכשיו השאלה, אנחנו נדבר על זה עוד. איך אפשר לבדוק האם שופט טעה או לא טעה? לא במובן שהוא תמיד צודק לשעתו, כן, אמת לשעתה, היה את העניין הזה על ג'נין. האמת לשעתה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על השאלה האם באמת אפשר לבדוק גם במובן שלי, אי אפשר לבדוק האם השופט צדק אותה. אבל זה, על זה נדבר עוד בפעם הבאה. טוב?
תודה רבה, לילה טוב.
תודה רבה.
שבת שלום.